נשים בחזית. סלונה משדרת שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים כולכם המאזינים לסדרת הפודקאסט החדשה שלנו, נשים בחזית סלונה משדרת, שבה אנחנו מערכות ומשוחחות עם נשים מובילות בתחומים שונים. נדבר איתן על הדרך שבה בחרו ועל העשייה שלהן. הצטרפו אלינו למסע של השראה, כי מה יש לכם עוד לעשות? אני יסמין לוי, משנה לעורכת אתר סלונה, ואני מערכת כאן היום את אלינור שחר, בעלת סוכנות לייצוג דוגמניות ואומנים. אלינור, מה שלומך?
בוקר טוב.
בוקר טוב. אז קודם כל, אנחנו נגיד שאלינור, למי שלא יודע, מייצגת למעשה חלק מהשמות הכי חמים בתעשייה היום. בין המיוצגים, שלומית מלכה, סתיו שטרסקו, דר זוזובסקי, מיכאלה ברקו וביטה, ג'ני צ'רווני, יאנה יוסף, סנדי בר, דניאלה פיק, עולם שכולו טוב ובטח פספסתי כמה, וגם אגב שמות שאולי פחות מוכרים לכם, כמו שון לוי, שהיא דוגמנית מדהימה שעושה תצוגות אופנה בכל העולם, נטל אידלמן, והרשימה עוד ארוכה. אלינור, קודם כל מגיע לך מזל טוב. המשרד שלך חוגג עשור.
נכון.
אז ספרי ככה, הרי לא יכול להיות שזה היה החלום שלך, להיות מנהלת סוכנות טלנטים או דוגמניות בגיל 3. מה חלמת בכלל להיות?
לא, אני חייבת להודות ש... קודם כל, ראשית כל, 10 שנים, לי זה מרגיש בהרצה. לי מרגיש המשרד בהרצה. אני לא הייתי מעלה על דעתי שאנחנו כבר עשור. כן. ובאמת רוב ה... מיוצגות, הן כמעט מתחילת הדרך, וכולן איתנו ממשיכות לכבוש פסגות כל שנה, וזה כן. מאוד מאוד מרגש, ובגלל שכל הזמן יש עוד ועוד יעדים מאוד גדולים, בעיקר בינלאומיים, אז זה מרגיש בהרצה, זה מרגיש כאילו הרגע התחלנו.
הרצה, אבל בואי ספרי קצת בכלל, איך באמת התגלגלת לזה, לתחום הזה?
אני חייבת להודות שאף פעם לא היה לי חלום לא לתחום הזה ולא לתחומים אחרים, השאיפות שלי בחיים בדרך כלל לא היו קשורות לקריירה. כן, למדתי, כן, תמיד עבדתי, עשיתי תואר ראשון, תואר שני במנהל עסקים עם התמחות ביזמות עסקית, היו לי חשובים תמיד הדברים האלה, אבל לא, החלומות שלי היו דווקא ברמה האישית, לא ברמת הקריירה.
שזה אומר? מה את מתכוונת?
מה תמיד רציתי? תמיד רציתי לטייל.
שזה מה שעשית, אגב.
נכון.
ספרי קצת, כי הבנתי שהגעת לכל מיני מחוזות מופלאים. ספרי קצת לאן הגעת לפני שבכלל פתחת משרד.
לפני שפתחתי את המשרד, ניהלתי משרד אחר. כשמונה שנים הייתי מנכ"ל בחברה אחרת. ואז התפטרתי, וחשבתי שאני טסה לחודש וחצי לחול. איכשהו המסע הזה התגלגל ל8 חודשים. ואז דוד שלי הוא תורם מאוד גדול של ארגון שמתנדב בבתי חולים, בתי יתומים, קוראים לזה מדיקל מישן, משימה רפואית, ויצאתי למשימה כזו. אחד הדברים הכי מרגשים שעשיתי בחיי, אני גם זוכרת שכשהייתי שם היה לי, אמרתי, אוקיי, כאילו זה מה שאני צריכה לעשות בחיים, אוקיי, לא לשנות את העולם, כן. כי אתה לא באמת יכול לשנות, אבל אתה כן יכול לעזור.
אוקיי. Okay.
כן, יכול לעזור לאנשים, ושהייתי שם, it struck me.
כן.
ממש, כאילו, אמרתי, זה מה שחשבתי עד היום, מי תהיה בשער של ווג, מי תהיה על הקיר בהלכה, איזה קמפיין נסגור, כשאפשר לבוא ולעזור לילדים ש... פעם, אני לא יכולה לתאר לך את, את האושר שהם ראו בלון, שניפחנו להם בלון.
את היית הרי בניקרגואה.
זה היה בניקרגואה.
אז בדיוק, היית שם.
לא הייתי שם, הייתי בארצות הברית.
היית בארצות הברית.
וטסתי עם זה מטוס שכולו רופאים, אחיות של חדרי ניתוח, פיזיותרפיסטים, מנתחים פלסטים. מנתחים פלסטים כמובן הם לכל מיני מומים, בעיקר שפות שסועות.
כן.
של ילדים וכל מיני מומים.
אז איך מזה התגלגלת בסוף לפתוח מה שנקרא סוכנות לדוגמניות? איך מגיעים מכל המשמעות הזאת שאת מתארת למשהו שהוא באמת, כמו שאמרת, לסגור את השער הבא לבוג, לחשוב מי תצעד בתצוגת אופנה של שנל, איך משם לפה?
האמת שכשחזרתי הייתי לגמרי בתוך זה, והתנדבתי בעמותה לתסמונת רט, שהיושב ראש שלה זה עורך דין שמואל זיסמן, שחקן הכדורסל לשעבר, שמוליק זיסמן, שהגיע אליי, הוא שמע שאני הייתי במשימה הזו, במשימה הרפואית, והציע לי לבוא, זה התחיל משם, זה התחיל מעמותות, אבל אבל אחרי כמה זמן הבנתי...
שמה?
שצריך גם להתפרנס.
שזה החלק, כן, הקצת טרגי בלמצוא משמעות, כן. לעשות טוב, ובסוף נכון. צריך את הפייצ'ק.
אולי, את יודעת, אולי עוד עשור אני עוד אחזור לשם, לכת ידי.
את קצת בכל זאת מתחרטת, שלא אולי מצאת איזה דרך כן להתפרנס בעצם ממה שאהבת לעשות?
אי אפשר להתפרנס מזה.
אין סיכוי, אה?
אין סיכוי, צריך את הכסף מהבית בשביל... אבל אנחנו עושים הרבה דברים בסוכנות, שהם... אנחנו מתנדבים, אנחנו הולכים בבתי חולים לשמח ילדים, אנחנו תורמים לכל מיני תצוגות למען, יש הרבה...
ספרי לי קצת, כי זה בכל זאת נדיר, זאת אומרת נדיר, נשים, יש כל כך הרבה נשים עצמאיות, בעלות עסק, אבל זה מאוד קשה, כמה שזה נראה גלמרס מהצד, סוכנות דוגמניות, בואי ספרי קצת בכל זאת על הקשיים שהתמודדת איתם, כשבאת לפתוח את העסק.
חייבת להודות שלא היו לי הרבה קשיים, גם מאחר שיש לי שותף, רן אפרת, שעושה את הדברים הרבה יותר קלים, וגם הייתי בכזה דרייב, והייתי כל כך מפוקסת מטרה, שגם אם היו קשיים ובטח היו...
תספרי לי משהו, כי זה חייב להיות קשה בהתחלה, לא מתחילים עסק ובום, הכל מסתדר.
תראי, אני יכולה לספר לך תהליך, כן? כשאני החלטתי יחד עם רן שאנחנו פותחים סוכנות, אז היה לי מאוד חשוב ש100% מהמיוצגים הם יהיו כאלה שגדלו בחממה שלנו, על הערכים שלנו. אז נגיד לא רציתי לקחת מסוכנויות אחרות. זה היה כזה, אצלי זה היה מאוד מאוד...
שזה יפה ואצילי, זה לא משהו שכולם עושים.
נכון, נכון. עד היום אני לא אוהבת את כל הנושא הזה של מעבר בין סוכניות, כי אני לא אוהבת שדוגמנים באים אליי עם המשקעים של סוכנים אחרים.
כן.
ומי שמתחילה איתי את הדרך, הביטחון נבנה לאט לאט בדרך נכונה, ואז אין משקעים ואין חוסר אמון ואין, יש את האמת הזו שאני מצליחה להנחיל היטב בסוכנות שלנו. אז שדעת, זה התחיל מזה שאוקיי, ישבנו אני והוא ורן, השותף שלי, ואמרנו אוקיי, מתחילים סוכנות דוגמנות, אוקיי. איך?
מי? את מי נייצג?
כן, איך? אז אני הייתי משלמת. למשל, לקחתי את טל קליינבורד, שהיום היא שותפה שלי בארטבוק. ארטבוק זה סוכנות שפתחנו לא מזמן, של צלמים, במאים, תסריטאים, יוצרים, סטייליסטים, מאפרים, כל מה שקשור, עורכי תוכן, מרצ'ים, ארט לפרסומות. כאילו אנחנו בונים איזשהו משהו שבסופו של דבר, יהיה לך הכל בוואן סטופ שופ.
כן, אוקיי, שזה גם נושא מעניין, שזה הבייבי החדש.
נכון.
אבל קודם כל, התעשייה השתנתה מאוד. אנחנו רואים איך דוגמניות צריכות, מה שנקרא, נוכחות אינסטגרמית, הכל נמדד על מספר העוקבים, אנשים, דוגמניות מספרות שהן לא מקבלות קמפיינים, כי אין להם מספיק עוקבים, זאת אומרת, זה עולם, העולם השתנה לנגד עינינו, ומה את אומרת על השינוי הזה? כי את כן נחשבת בוטיקית יותר אליטיסטית, לא כרגע דוחפת בנות בשביל עוקבים.
העולם משתנה כל הזמן. אז היה את השינוי מהפרינט לטלוויזיה, ואחרי זה היה מהטלוויזיה לדיגיטל, ואז מהדיגיטל לאינסטגרם. יש אין ספור שינויים, ואני חושבת שבאמת מה ש... הדרך לצלוח את זה, להישאר עדכני כל הזמן, עם האצבע על הדופק כל הזמן, במיוחד בעולם כמו שלנו, שאת לא צריך רק לדעת מה הולך היום, אתה צריך לדעת מה הולך בעוד שנתיים. אנחנו מצלמים קולקציות בישראל, אתה בדרך כלל מצלם את זה בחורף לקיץ, אבל בחול אתה מצלם שנה וחצי ולפעמים שנתיים. אתה מצלם קולקציה שתהיה בחנויות בעוד שנתיים. אז אתה לא צריך לדעת מה קורה היום. צריך לדעת מה יהיה נכון בעוד שנתיים.
השאלה היא, מה העמדה שלך לגבי כל האינסטגרם הזה, והעוקבים שחלקם מזויפים, עד כמה זה מפריע לך, שלמשל אם תהיה אצלך דוגמנית, נגיד שון לוי שכתבה לפני כמה זמן באינסטגרם, התייחסה לזה, הייתה דעתנית מאוד על כל המרדף אחרי עוקבים. מה זה גורם לך להרגיש? את מרגישה שזה מלחמה עבודה? את מרגישה שיש טעם בכלל להשקיע בנוכחות האינסטגרמית הזאת?
קודם כל, אין לי משהו בעד ונגד. זה לא... את יכולה לשאול אותו דבר על תוכניות הריאליטי שהיו בזמנו. כל פעם יש איזשהו טרנד. לפעמים זה תוכניות הריאליטי שהיו כמה שנים. עכשיו הטרנד הוא אינסטגרם. בסך הכל זה כלי לא רע. מה שכן אני מרגישה ש... ראשית, כבר לא מסתכלים על מספר העוקבים, אלא על האינגייג'מנט. האינגייג'מנט, הכוונה לפעילות שאתה מעורר, כמה אתה מעורר אנשים לעשות לך לייקים, כמה אתה מעורר אנשים להגיב לך. זאת אומרת, יכול להיות פחות עוקבים, אבל האינגייג'מנט יותר גבוה, ואז זה יותר מדבר על לקוחות. אבל בכלל, אני מרגישה שדרישה מהלקוחות, אינסטגרם, אחד הדברים הכי מובהקים שלו, זה בחורות בבגד ים.
כן.
ואני מאוד מאוד מרגישה, זאת אומרת, מחול הרגשתי את זה כבר תמיד, כן? העמודים של שנל, העמודים של דיור, העמודים של גוצ'י, העמודים של סן לורו, את לא תראי דברים כאלה, אתם לא, לא תראי בנות שחזקות באינסטגרם, לא רק בישראל, בכלל בעולם, האינסטגרם שלהם על טהרת בגדי הים,
זאת אומרת, אין הרבה נטל, למשל, שם קוד לפרסונה.
אני לא רוצה להגיד שמות ספציפיים, אני חושבת שמה שנטל חמיסטר עושה בישראל זה מדהים, אני חושבת שהיא באמת דווקא אחת הבנות היחידות שהצליחה לפרוץ מהאינסטגרם, אני חושבת שזה מאוד יפה מה שהיא עושה.
אבל זה לא קצת מבאס אותך אם יש לך דוגמנית שהיא נהדרת, והיא לא מקבלת ג'וב בגלל שפשוט אין לה 100,000 עוקבים? לא. ויש בזה משהו מתסכל?
לא, לא. זה מה יש, ואם זה ננצח, אני לא בוכה על מה שאין. אני מתרכזת במה שיש, באמת, אמרת מקודם אליטיסטי, כן, נכון, אנחנו תמיד, ה-DNA שלנו היה מאוד אליטיסטי, פחות בגדי ים, פחות ריאליטי, פחות לצאת עם כאלו ואחרים על מנת לקבל, זה פחות הסגנון שלנו, הסגנון שלנו תמיד היה הישגי, כל הבנות שאצלנו, הם התפרסמו מההישגיות שלהם.
מצד שני, אין ספק, למשל סתם, ניקח מקרה בוחה, ניקח את שלומית מלכה, המאממת. אין ספק שהיא הייתה מצליחה, הייתה כותפת עבודות, אבל בישראל, כמו בישראל, אין ספק שעזר, העובדה שהיא גם זוגתו, נגיד של יהודה לוי, זה עזר גם בבניית עוד עבודות, יצירת עוד קמפיינים.
זה אף פעם לא רע.
איכשהו,
לא בארץ ולא בעולם.
הדברים האלה עובדים בישראל.
לא, לא, גם בעולם. אם את בת זוג של ליאונרדו דיקפריו, זה עוזר.
נכון.
אם את בת זוג של ניימר, זה עוזר.
שזה חלק מהמשחק.
זה חלק מהעניין, כן. אנחנו לא הולכים נגד מה שקורה, אנחנו מחבקים את הכל. שלומית הצליחה מאוד עוד לפני יהודה, ובגלל זה יהודה נחשף אליה.
כן.
בגלל זה יהודה נחשף אליה, כי הצליחה, הם לא הכירו במקרה בספרייה.
אבל יש משהו, עדיין אנחנו עדיין חיות בעולם של ריאליטי, זה לא זז, וזה רק הולך, לפחות לדעתי, הולך ומדרדר.
את זוכרת מי זכה פעם האחרונה באח הגדול?
אני מתחיקה את זה, אבל יש צופים, יש צופים.
בוא נשאל את עידו, עידו, אתה זוכר מי זכה פעם אחרונה בהישרדות?
הוא מענהן לשלילה. אבל בואי, ריאליטי זה עדיין כן קיים, ויש קמפיינים שהן גורפות, מקבלות.
לא?
את לא חושבת שאף פליט ריאליטי לא מקבל? לא,
תגידי לי אחד שהוא נמצא היום בטופ. פליט ריאליטי אחד שנמצא היום, לא בחמישייה, לא בעשירייה, בעשרים. אחד.
תראי, תלוי איזה ריאליטי.
לא משנה, יופיק.
שירי מימון.
שירי מימון, קודם כל שירי מימון, עברו כ-15 שנה מאז שהיא זכתה, דרכה לא הייתה סלולה, היא עבדה מאוד קשה, הפריצה שלה הייתה משם, וזה כל התיאוריה לגבי הריאליטי, את יודעת, כן, את יכולה גם להגיד נינת, נכון?
נכון.
אבל לא בחמש שנים האחרונות.
את מרגישה אז בעולם הדוגמנות, איפשהו.
תגידי לי את.
זה לא קמפיין עם פוקס וקסטרו, אבל בואי נהיה כאילו, בישראל אם את לא גל גדות, רותם סלע או שלומית מלכה, בקושי יש לך עבודה בישראל, עם קמפיינים גדולים. וגלית גוטמן, ויש עוד כמה, אבל בודדות, בודדות, אז כמה עבודה יש
בו? אבל אנחנו במרקט שיש בו מעט מאוד קמפיינים. בואי, זה לא, אנחנו לא בניו יורק, אנחנו לא בפריז, אנחנו לא במילאנו, שיש לך פה מאגר בלתי נדלה של לקוחות. אנחנו מרקט מאוד קטן, של 8-9 מיליון איש, שזה עיר, בכל מקום אחר. מספר החברות אופנה פה הוא מאוד מאוד קטן ומצומצם, יש גבול מה שאת יכולה לעשות.
עכשיו,
ולכן, כן. לכן, אני באופן אישי, גם מהתשוקה המאוד גדולה שלי לאופנה, תמיד רציתי את הזרועות הבינלאומיות האלה. זה לא רק התשוקה, זה גם, אני לא מאמינה שלסוכנות דוגמנות יש באמת זכות קיום היום, אם אין לה הצלחה בינלאומית. אני אתן לך דוגמה, נגיד ששלומית מלכה התחילה את הקמפיין של פוקס, זה היה הקמפיין הראשון הגדול שלה בישראל, ואני זוכרת שישבתי עם הראל ויזל, ואמרתי לו, תקשיב, היום, בגלל הלוקבוק, זה היה כבר לפני 5 שנים, כן? אבל היום, בגלל הלוקבוק, כולם מצלמים קמפיינים מאוד רקע לבן ומעלים תמונה, ומי נכון. שבאמת הייתה בקמפיין לפני זה, הייתה בר רפאלי. ואמרתי לו, אני לא רוצה עוד פעם שתעלה את שלומית, בגלל שזה הקמפיין הראשון שלה. אני לא רוצה שנעלה רקע לבן עם סוואטשרט כמו שאתה מעלה את בר רפאלי. לא משנה שהוא אמר לי, אלינור, כשאני מעלה בר רפאלי עם סוואטשרט תכלת, תוך שבוע הוא סולד אאוט בכל החנויות. כן?
כן.
אבל מה את רוצה באמת? אמרתי לו, אני רוצה, פעם היו נוסעים לחול, פעם היו עושים מלא צילומים
כן,
בחול.
כן, היו ימים, יעל בר זוהר.
נכון. אמרתי לו, אני רוצה כזה. אני רוצה לשלומי שנעשה את הקמפיין הגדול הראשון שלה עם נסיעה לחול ונצלם את זה באיזשהו יד משוגע וזה. ואכן כך היה. נסענו וצילמנו קמפיין מהמם, ואז שנייה לפני שעלינו עם הקמפיין הראשון של שלומית, התחילה סכינאות.
כלומר?
אינתיפאדת הסכינים, אם את זוכרת. ואז היה שפל גדול בכל החנויות, בערך חודשיים אף אחד לא הסתובב ברחובות, ואז הראל אמר לי, אלינור, אני לא מעלה את זה. צילמנו אצלו במשרד על רקע של מקרר סרט מבצע של 3 שניות או 30 שניות, אני כבר לא זוכרת משהו, כאילו, וזה היה הקמפיין הראשון של שלומית. אז אנחנו נמצאים במדינה שאתה צריך כאילו
להתאים
את עצמך לסיטואציה, ולכן שיש לך זרועות בינלאומיות, ואנחנו עובדים, אני עובדת ישיר עם שנל, אני עובדת ישיר עם גוצ'י, אני עובדת ישיר עם בלנסיאגה, אני עובדת באופן ישיר עם ג'ורג'יו ארמני, עם אינטימיסימי, אלה לקוחות שלנו שזה, אם את שואלת אותי מה החוזקה של הסוכנות שלנו, אז זה שני דברים. אחד, זה הקשרים שלנו בחול, שאי אפשר להחליף את זה, ואי אפשר לקנות את זה, ואי אפשר לזייף את זה.
כן.
זה משהו או שיש לך או שאין לך. והדבר השני, זו חזקה מאוד, מאוד דומיננטית שרכשתי, והדבר השני הוא באמת הליווי המאוד מאוד צמוד. השם של הסוכנות זה אלינור שחר ניהול אישי. זה מאוד מאוד אישי, זה מאוד מאוד צמוד. זה מלווה אותך משלב אפס, עם המשפחה,
אפרופו משלב אפס,
עם ההורים.
אנחנו נמצאים היום במצב שיש הרבה דיונים על ענייני משקל. יש למשל, יש לנו את אשלי גרם, דוגמנית שפרצה באמת את תקרת הזכוכית של דוגמניות מלאות, ועדיין אבל כשמסתכלים על הדוגמנית הממוצעת, בטח בחול, זה לא השתנה. זה מידה 34, 36, מטר 80, והשאלה היא, מה את חושבת? יש יותר מקום לגיוון מן הסתם? את מרגישה שכן יש התקדמות, או שאת מרגישה שעם כל הכבוד תיכנס דוגמנית מידה 38, 40, את שולחת אותה הביתה?
אני לא שולחת הביתה אף אחת אם אני אוהבת ואם אני מגלה פוטנציאל, אני אעזור לה לעבור את התהליך. אני לא אגיד לתחזרי שאת תהיי בהיקפים הרצויים, אלא אנחנו נעבור את התהליך ונעזור לה להגיע לזה. ודרך אגב, זה עם תזונה נכונה, זה עם ספורט, זה... בוא נגיד שאם בסוף גם לא תגיע ליעד שהיינו רוצים כדוגמנית, אבל היא תרכוש לעצמה הרגילי אכילה וספורט מאוד נכונים ובריאים לכל אדם.
את מרגישה אבל שכן יש מקום עוד לשיפור, זאת אומרת שאין מספיק גיוון? הרי למשל מוטי רייף עושה תצוגות אופניים, נשים מה שהוא קורא, נשים אמיתיות, נכון. נשים בכל המידות, בכל הצורות.
בכל הגילאים.
בכל הגילאים. אז איפה את מרגישה שאנחנו נמצאים? האם דברים עדיין תקועים בפועל בעולם
לא,
האופנה?
או דווקא,
שאת מרגישה שבאמת התורה, יש התקדמות?
לא, אני דווקא רואה הרבה, את רואה שגם לוקחים מבוגרות, וגם לוקחים מלאות, וגם לוקחים נמוכות, אני דווקא חושבת שזה נהיה הרבה פחות סטריקט ממה שזה היה פעם.
כי פעם את אמרת למשל שהגיל אצלך, מה זה, מ-13 עד 22, משהו כזה?
נכון.
זה השתנה? כן. זאת אומרת, היום נגיד אישה בת 45 תופקת לך בדלת, יש לה סיכוי?
זה נקודתי, אנחנו מייצגים את מיכאלה ברקו, שהיא אחת המתאימות שיש, כן. אנחנו מייצגים את סנדי בר.
זה משהו שלא היה פעם? זה בגלל שנוצר יותר פתיחות לגיל?
זה או שזה, או שזה מדבר אליי או שלא, או שזה מרגש אצלי, מעורר אצלי משהו או שלא. אם זה מעורר אצלי, אני יכולה ללכת על זה בכל הכוח. אבל יש גמישות בעולם. נגיד עכשיו, מחר יש תצוגה של מרק ג'ייקובס בשבוע אופנה בניו יורק. ואני יודעת שהם באודישנים שלהם עכשיו היו גם הרבה פלאס סייז, וגם היו הרבה טרנסיות. אני אוהבת את הרעיון שזה, שנפתח בה. בכללי, אבל בהיי-אנד של עולם האופנה, בתצוגות, כן, זה עדיין שם. זה עדיין שם, בתפירה העילית, בקוטור, זה עדיין שם, הגובה והמידות הן מאוד מאוד חשובות. עכשיו, הגובה זה לא גחמה, כי כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מצלמים את הקולקציה של עוד שנה וחצי, שנתיים.
נכון.
והקולקציה מגיעה במידה מסוימת, או שאת נכנסת אליה, או שאת לא נכנסת אליה.
זה מאוד נוקשה.
אם את נמוכה מדי, או אם את גבוהה מדי, והמנעד הוא מאוד קטן, אנחנו נראה 4 סנטימטר, זה בין 1.76 למטר 80. 82 גבוה מדי, 74 נמוך מדי. אז אנחנו מדברים פה על איזשהו מנעד מאוד מאוד, כן, אבל אנחנו מדברים גם על מותגים, על סופר ברנדס. של העולם, אנחנו מדברים על פסגה של העולם.
לא, ברור, זה הפסגה, זה ככה היה וככה יהיה.
אבל צריכים להבין שבפסגה, המנעד הוא קטן, אין חמצן.
אבל השאלה היא, איך את מרגישה כחלק מזה? הרי נגיד את מקבלת טלפון מדוגמנית, שבוכה, למה אולי היא שמינה בשני סנטימטר בהיקפי, והיא לא יכולה להיכנס לג'ינס. איזה תחושה בסוף זה נותן לך, שהיא נמדדת ככה, שהיא נשפטת ככה?
ספורטאי מומלא, הוא גם בבעיה, ורקדן מומלא.
אבל יכול להיות שזה קשור לביצועים. אולי פה זה איזושהי החלטה שנעשתה, והיא יכולה גם להשתנות.
למה זה חשוב למה זה קשור? עדיין הבעיה היא משקל. גם ספורטאים וגם רקדנים, הם צריכים לשמור על הגוף שלהם. הם צריכים לעמוד, הם מתאמנים גם בטירוף. האימון שלהם הוא הרבה יותר... אני לא מתנצלת על זה שאנחנו... לא על מידות, ולא על זה שזה מראה חיצוני, הגמול והסיפוק הם שדוגמנית עולה ועושה תצוגה של איב סן לורן, אותנו זה מרגש, אם מישהו זה מרגש פחות, זה בסדר גמור.
עכשיו, מה מבחינתך הקריטריונים? זאת אומרת, מה בסוף, מהו הדבר הזה שהופך מישהי לטופ מודל באמת? הרי בטח מקבלת כל כך הרבה אימהות, אבות, הם באים עם הילדה, ואת צריכה להתמודד עם התורה שזה לא הולך לשם. מה את מחפשת?
תראי, מבחינת הקריטריונים זה ברור, אז בעצם כל מי שנמצאת בסוכנות יש לה קריטריונים פחות או יותר דומים. מה שצריך בפנים זה הקרקטר. כאילו לא כל אחת יכולה להיות טופ מודל בעולם. לא כל אחת יכולה, אין מה לעשות.
מה זה? תפרקי לי את זה. מה את מחפשת שם? מה את רואה?
אני לא יודעת להצביע, אני לא יודעת להגיד, אבל אני מרגישה. שאני רואה, אני מרגישה, אני יכולה להגיד זה או זה לא זה.
היו לך פספוסים?
איך יודעים?
שנגיד מי שהגיע אלייך, ויתרת, בסוף היא הפכה לאיזה כוכבת בסוכנות אחרת.
לא.
זה לא קרה לך?
לא.
עכשיו, אני רוצה,
לא,
לגעתי
איתך. לא, גם לא היה לי מקרה שהיו אצלנו, כן. וניסינו, נגיד שחשבתי, שהרגשתי ולקחתי,
כן.
ואחרי זמן מסוים, שנה וחצי, שנתיים, זה לא קרה, ואז אנחנו משחררים,
כן.
ואת יכולה לראות שפליטים שלנו, של הסוכנות שלנו נמצאים מפוזרים בכל הסוכנויות בארץ, עוד לא קרה שמישהי לא הצליחה אצלנו, ואז עברה לסוכנות אחרת והצליחה. באמת, יש אצלנו כזה פוקוס, ויש אצלנו כזו מקצועיות, ויש אצלנו כזו אנושיות, שאני באמת חושבת, שאם לא הצלחת אצלנו, רוב הסיכויים שזה לא יקרה במקום אחר.
עכשיו, מעניין לדבר איתך קצת על מה שקורה בעולם. אם זה Me Too, שבכל זאת השפיע על כולם, על כל התחומים, ובחול היו סנקציות, אם זה טרי ריצ'רדסן, אם זה מריו טסטינו, שפותרו מהעבודה, לעבוד עם, אם זה עם ווג, או קרו תהליכים, בדיוק.
כן.
מה את אומרת על זה? זאת אומרת, עד כמה זה גם בארץ קורה? עד כמה את שומעת סיפורים מדוגמניות? או עד כמה זה חשוף פה? עד כמה זה מבעבע
פה? זה לא חשוף. את ואני מכירות את רוב הצלמים, אנחנו יודעים שהם אין פה לא מקרים של סמים, ולא מקרים של הטרדות מיניות. לא יצא לי לחשף לזה. אנחנו באמת, גם את וגם אני, אנחנו מכירים את רוב אין פה הרבה צלמים, כן, בואי.
זה לא קורה או שפשוט זה לא ייחשף?
אני חושבת שזה היה נחשף. תשמעי, אני 20 שנה בתחום, אם היה קורה משהו לצלם אחד, זה היה יוצא החוצה. גם אם זה משהו סדרתי, אז בפעם הראשונה היו מצליחים להסתיר, בפעם השנייה, לא היו מצליחים להסתיר את זה.
כן.
בלונג רן. אז אני לא חושבת שזה באמת קורה פה. ואני חייבת להגיד שגם בחול, אני חושבת שהמיטו, קודם כל מה שהמיטו עשה מדהים באופק מובהק, התייחס לזה מקודם, זה הגילאים. זאת אומרת, אם פעם לעבוד עם נערה בגיל 13-14 היה לגיטימי, היום זה פחות. קודם כל, האנדר אייג' עלה, בניו יורק זה 18,
ומקפידים על זה? את מרגישה שבאמת מקפידים על העניין?
שם זה חוקים, זה לא כמו פה המלצות.
כן.
את יודעת, פריז זה בירת אופנה, כל שם זה חוקים פדרליים.
מצד שני, אני זוכרת את סופיה מצ'נר, שצעדה אז בדיור,
אחרונה,
בת כמה
אחרונה
הייתה. כן, היא חתמה את ה...
אחרונה, וגם היא הייתה בעד רייג' לדעתי, אבל את לא רואה את זה יותר. היא ממש הייתה הסנונית האחרונה של הדבר הזה, ואת לא תראי את זה היום יותר. עכשיו, מה שקורה, קבוצת קונדנסט, המגזינים שמרזיקה באמת את ווג ואת כל המגזינים הכי חשובים, אמרה שהיא לא עובדת יותר עם פחות מגיל 18. אז מה שקורה, המותגים האחרים, נגיד גוצ'י, פראדה, סן לורו, לא יקחו ילדה לקמפיין שלהם שהיא פחות מגיל 18, כי היא לא יכולה להיות בכל המגזינים האלה, והמגזינים האלה זה כלי מאוד חזק בשבילהם לשווק את המותג שלהם דרך הדוגמניות, ואם הם עושים סנקציות על הגיל ולא לוקחים, אז... ובעיניי זה מדהים, כי...
אבל יש פה איזה דאבל סטנדרט. אוקיי, הם לא ייקחו מישהי מתחת לגיל הזה, אבל עדיין תראי בקמפיינים של אנטי-אייג'ינג, מישהי בת 20, שעם כל הכבוד ואין לה קמת אחד, מה היא מוכרת לי? אז יש פה איזה תעשיית אשליות. את מרגישה את זה? כשאת נתקלת בקמפיינים האלה, את צוחקת עם עצמך, אומרת, נו באמת.
לא, אני לא בוחנת את זה בעיניים האלה. זאת אומרת שכל מותג והמרקטינג פרסן שלו וכל מותג והאסטרטגיה השיווקית שלו, זה לא הדרך שאני בוחנת. אם היית שואלת אותי מה היה חורה לי, היה חורה לי אם היו לוקחים לתפקיד, או נגיד לתפקיד של טרנסית, מישהי שהיא לא טרנסית. לתפקיד של רקדנית, מישהי שהיא לא רקדנית.
למה פה האמינות קרסית? כן, צורמת לך, האי אמינות, אבל כשחברות קוסמטיקה לא, מגייסות נערות כמעט למחירה של משהו אנטי-אייג'ינג, למה זה לא מפריע? הרי זה כן תעשיית אשליות.
אוקיי, אני לא פה להגן על אף אחד, ואני יכולה להגיד את דעתי, מי שרוצה לקחת בת 20, שיקח בת 20, מי שרוצה לקחת 40, קח 40, זה פחות, אני חייבת להודות שזה פחות, סליחה על הפוליטיקלי קורקט, בת... I couldn't care less.
מעניין אותי מה סט החוקים שאת שולחת כל דוגמנית, ואת אומרת לה, דיר בלק, את עושה כך וכך וכך וכך, ואת לא עושה כך וכך וכך וכך. מה הם הקווים שלך, החוקי הברזל שלך?
אני דווקא לא, זה לא שם. אני תמיד אגיד לדוגמנית, הטיפ הכי גדול שאני תמיד יכולה לתת לה, זה תהיית. תהיית, כי אם את תנסי להיות מישהו אחר, זה לא יעבוד, וזה לא יקרה. זה לא יעבור. אז תמיד, תמיד, תמיד תהיית. אני כן אוהבת שהם גדלים בחממה שלנו, עם הערכים שלנו, ואז גם ההתנהלות על הסט, לא להיות עם טלפון, ולהיות קשובה לצלם, ולהיות קשובה לסטייליסט, ולהיות מרוכזת במה שאת עושה, ולבוא גם, את יודעת, גם לרצות את זה באמת.
פעם קראתי שאת אומרת להן, ולא להגיד מתי היום הצילום נגמר.
נכון, נכון.
כן.
וגם לא לשאול, אם יש לך שאלה, תשאלי את הסוכנות. אם מישהו ישאל, הסוכנות היא פה בשביל לעשות את כל המלחמות, או מול הלקוח, או מול הצלם, או מול הסטייליסט, או מול העורך, הכל פרפרים, הכל לבבות, הכל, לא, אסור שיהיו שם המתחים. האינטראקטה צריכה להיות אותנטית, ואמיתית, ודו-כיוונית, זאת אומרת, אם ממנה הוא אליו, אבל וזה לא יכול להיות עכשיו... כמה שעות נשאר, או לדבר על משהו שהוא לא קשור לארט של הדבר הזה.
עכשיו, אחרי יום עבודה, כשאת הולכת הביתה, מה את אוהבת לעשות? או שאת עדיין עם הטלפון סוגרת לא. חוזים, מדברת לא. עם צלמים?
לא, אני מסיימת לעבוד בשלוש וחצי, לפעמים לפני, אני הולכת להיות עם רוי, הבן שלי, אם יש משהו דחוף, איזשהו סטרס, או אם יש משהו מחול, למשל עכשיו יש את שבוע האופנה בעולם, אז יש את שון לוי שלנו, שדיברנו עליהם מקודם, שהיא דוגמנית מדהימה, והיא עושה דברים
בהחלט,
ענקיים,
כן.
היא עשתה עכשיו בנובמבר האחרון, סינגל סטורי, סינגל סטורי הכוונה, שהיא דוגמנית לבד על הסט, בווג הצרפתי, שמונה עמודים, היא לבד,
כן.
תמונות, וואו, יצאה כתבה מדהימה, סתם, באמת, דברים מאוד מאוד מרשימים לאחרונה, ושבוע האופנה זה מאוד מאוד דינמי, יש מלא דברים שאנחנו מבשלים שמה, ורק מחכים שהם יקרו.
אבל איפה המפלט שלך? לאן, אם אין לך כבר כוח להתעסק בעולם הביוטי, לאן את בורחת? או מה אנחנו לא יודעים שאת עושה?
אני בעיקר אוהבת לנסוע, למשל עכשיו הייתי לפני כחודש וחצי בריטריט יוגה באיביזה.
וואה?
כן.
אוקיי.
כן, שבוע שלם, שלוז מטורף, שמתחיל בשבע וחצי בבוקר, עד 10 בלילה, שזה רק
יוגה.
רק תרגול יוגה, קונטקט דנסינג, טנטרה, מנטרה, סטטיק דנסינג, בוליווד, הופעות של אנשים שמנגנים על כל מיני אינסטרומנטים שהם בנו, או שאין להם שמות בכלל, מיני הופעות.
אבל אז אם פתאום את מקבלת שיחה מסטיבן מייזל, אז את תעזבי את היוגה ואת תצאי החוצה.
לא, אני לא...
תשימי אותו על הולד?
אני בדקתי את הטלפון פעמיים ביום. קודם כל, יש לי משרד.
כן.
שעובד בתשע... בעיקרון מתשע עד שש, אבל זה קורה, הם נשארים שם הרבה יותר. ושם תמיד אפשר, הם יודעים ליצור איתי קשר כשצריך.
אז אלינור, עכשיו בעצם כמו שפתחנו, שאת חוגגת עשור, איך את, מה את רוצה שיקרה בעשור הבא? בעשור הנוכחי, החדש, הטרי?
שתהיה לנו שמחה אמיתית בלב.
אוקיי, תפרקי את זה, נהי לי איזה משהו יותר קונקרטי.
יותר קונקרטי. תראי, מה, יעדים?
מה היעד? נהי איזה יעד?
היעדים הם, אין שום, אין יעד שלא, באמת, עבדנו, אני מבחינתי, היעדים היו לעבוד באופן ישיר עם בתי האופנה הגדולות בעולם. רציתי, החזון שלי היה שכשפתחתי את הסוכנות, היה להחזיר עטרה ליושנה בכל מה שקשור לרפיוטיישן של הדוגמנית הישראלית בזירה הבינלאומית. שיהיו דוגמניות, שבכל העשור שבין 2000-2010 זה לא היה, אלא זה היה לפני זה ב-90, שהיה לך את שירה סטל ומיכאלה ברקו.
המתמחטינגר, ויק.
מתמחטינגר, כן. ויק, נינה ברוש.
קימי גלינסקי, נכון, היו, היו.
נכון, קימי גלינסקי, מור קציר, שירה סטל שעשתה מדהים, שירלי בוגנים. הייתה חבורה של ישראליות שישבה בפריז, בניו יורק, במילאנו, עשתה צוגות, עשתה מגזינים, ואז נפאר איזשהו חור שחור בנושא הזה ספציפית, בכל מה שקשור לעולם האופנה, בין 2000-2010. אם תנסי לחשוב על דוגמנית שעשתה מגזינים וצוגות בין 2000-2010, אין.
נכון.
ב-2010,
התקופה השחורה של עולם האופנה.
נכון, הבינלאומי בעיקר, כן. וזה היה החלום שלי. זה היה החזון שאמרתי, אוקיי, זה מה שאנחנו
אז זהו, הקשמתי את זה, את יכולה ללכת הביתה, את יכולה לקפל את הבסקה.
אפשר, יש תמיד עוד ברנדים ויש עוד דברים שרוצים לעשות, אבל היום אני יודעת שכאילו צריך לקום שמחים בבוקר. אתה צריך לקום בבוקר עם איזשהו דרייב, עם איזושהי שמחה אמיתית בלב, עם איזשהו... צריך להיות שלם עם עצמך, עם מה שאתה עושה, עם לאן שאתה מכוון, עם האנשים שאתה עובד איתם, גם מצד אחד... הדוגמניות שאני מייצגת לצורך העניין, וגם הלקוחות שאני עובדת מולם, וגם הצלמים והסטייליסטים והבמאים והיוצרים וכל האנשים האומנים המאוד מאוד מעניינים האלה.
אז קודם כל אלינור, היה לי העונג לשוחח איתך, שיהיה לך רק בהצלחה, המשך יעדים, ווגים, תצוגות, כל מה שאפשר לאחל למיוצגות. המון תודה לך.
תודה, תודה לך שהזמנת אותי.
תודה רבה למאזינים, למאזינות. אני יסמין לוי, ואנחנו דיברנו היום עם אלינור שחר, ושיהיה לכם המשך יום מקסים.
עד כאן פרק של נשים בחזית. סלון המשדרת, שיחות מעוררות השראה עם נשים משפיעות. הופק על ידי פודקסטיקו, בית לפודקסטים מעולים.